אנחנו בפרק 25 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. הפעם אנחנו מדברות על הצגה עצמית. למה קשה לנו לספר לאחרים מה השגנו? איך זה קשור לסיפור החיים שלנו, על כל החלקים שלו, הטובים והמורכבים? ואיך מציגים את עצמנו ככה שכולם יזכרו אותנו טוב טוב? בסוף הפרק, הדר ואני נתרגל את מה שלמדנו כאן, נכתוב לעצמנו הצגה עצמית בזמן אמת, ונקבל פידבק מהאורחת שלנו, גלית. אבל לפני הכל, בגלל שאנחנו עוסקות בהצגה עצמית, היא תציג את עצמה. אלייך גלית.
אז היי, אני גלית אקרמן מבית לחם הגלילית, ומעולם לא שמחתי יותר שאני גרה בחור הזה מעכשיו, כי אין שום סיכוי שאיזשהו פקח יגיע לבדוק אם אני 100 מטר מהבית או 500 מטר מהבית. בארבע שנים האחרונות אני מרצה ומנחה סדנאות לכתיבה שיווקית, סטורי טלינג, העברת מסרים בארגונים הגדולים במשק, בנקים, אייטק, חברות ביטחוניות, וגם כל מה שמאוד רלוונטי בימינו, בתי חולים, קופות חולים וחברות תרופות. במקביל, ביחד עם השותפה שלי איריס יוגב, אני מלווה אנשים עם סיפור אישי להרצאה, במיזם שנקרא יוצאים לאור, והיום יש לנו כבר למעלה מ-120 בוגרים שמרצים בכל נושא שתבחרו. מאז שאני זוכרת את עצמי, היו לי שני חלומות. אחד, לעזוב את החור הזה ולעבור לעיר הגדולה, והשני, להיות מנהלת מותג גבינת סקי. כן, הזיה אני יודעת. תמיד אהבתי שיווק ופרסומות ולהפוך מוצר למותג, ותמיד כנראה גם הייתי מאוד פרקטית, אחרת לא יודעת למה בחרתי דווקא גבינת סקי, העיקר שיש גבינה בבית. את שני החלומות זכיתי להגשים, גרתי בתל אביב, ובמשך 7 שנים הייתי מנהלת השיווק של גלידות שטראוס, שזה פי 1,000 יותר מרגש וטעים מגבינה. בגיל 32, עם שני ילדים וקריירה בעננים, ברגע של חוסר תשומת לב, הסכמתי וחזרתי פרסה למושב. שנה אחר כך הרגשתי שאין לי יותר אוויר, וגם עזבתי את העבודה, את שטראוס. ונחשו מה? כלום, כלום לא קרה. לא היה לי שמץ של מושג מי אני ולמה אני כאן, ומה עשיתי לאותה ילדה עם החלומות, למה זרקתי אותה מהחלון. ולקח לי כמה שנים טובות, עם עוד ילד ותואר שני בייעוץ ארגוני, כדי להמציא לעצמי חלומות חדשים. לשמחתי מצאתי אותם, למרות שזה לקח המון זמן, ואני יכולה לספר היום שאני מגשימה את החלום הכי גדול שלי, שהוא אהבה הכי גדולה שלי, וזה לגלות מה הסיפור שמסתתר מאחורי אדם, ולחבר את זה לעשייה שלו. חוץ מזה, אני מכורה לפודקאסטים, לא מסתדרת טוב עם גנטים, מגדלת בעל אורגני, 3 ילדים דמוקרטים, כלב, ולול תרנגולות, וגם שמן זית מעולה, שממש בקרוב לדעתי יגלו שהוא בכלל התרופה לקורונה. אז זאת אני.
אמן לזה. עכשיו אפשר להתחיל באמת. איתי כאן מרחוק, כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל.
לפני שמתחילות אנחנו מזכירות שני דברים. האחד הוא שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. מדי פרק סיסמת הכניסה אליה משתנה. הסיסמה של הפרק הזה היא שטיח אדום. הדבר השני הוא שאנחנו מקליטות את הפרק הזה עדיין בתוך הסגר של הקורונה. אז אנחנו מקליטות שוב מרחוק והסאונד קצת פחות טוב מהרגיל שלנו. אז צריך קצת סבלנות בהזנה, אבל זה לגמרי שווה את זה.
אז אנחנו מדברות על הצגה עצמית, והשאלה הראשונה שאנחנו רוצות לשאול זה, למה בכלל זה אישו? למה כל כך קשה לנו פשוט לבוא ולהציג את עצמנו?
אני חושבת שזה משהו שמתפתח משנה לשנה ומגיל לגיל. הרצון שלנו בכלל לקחת מקום, להתבלט, לתפוס את הזמן למישהו אחר, יש בזה משהו שמרגיש לנו קצת חוצפה, ומי אנחנו בכלל, ולמה אנחנו עופים על עצמנו, וחונכנו להיות צנועות, לחכות שישאלו אותנו ואז נציג את עצמנו, ושישאלו ומה עוד ואז נפרט. המקום הביישני הזה, המצטנע שלא רוצה להתבלט.
את מרגישה את זה גם על עצמך? הרגשת פעם? זה השתנה במשך הזמן?
אז כן, אני חושבת שהיה לי נורא קל להציג את עצמי, הרבה מאוד שנים, הייתי שכירה בארגונים, בהתחלה רק נשואה אחר כך אמא של, וכאילו היו לי את כל הטייטלים הנכונים, וההצגה שהשתמשתי בה הייתה הצגה מאוד טכנית, קצרה ונורא ברורה. כל מה שקצת מעניין, נניח זה שאני גרה בבית לחם הגלילית, אף פעם לא הכנסתי את זה להצגה עצמית, ותמיד לא הייתי אומרת, כי גם לא היה בא לי שזה יפתח שיחה, ואז היו שואלים אותי, ומאיפה את? אז הייתי אומרת, ליד טבעון, כזה, כי מי גר ליד טבעון? אף בן אדם לא גר ליד משהו. אז אין לי כוח שתגידו לי, את מכירה את זה? זה המקום הזה? כאילו, הייתי בעד לסגור שיחות, פחות לפתוח, הייתי בן אדם מאוד מאוד שונה מהיום.
אני ממש, ממש מזדהה עם זה, אני גם כשאני אומרת שאני במקור מאמירים, כאילו תמיד זה פותח מלא שיחות, על האם אני צמחונית, טבעונית, האם גדלתי, למה עזבתי, איזה צימרים יפים יש שם, איזה מסעדה מעולה היינו, איזה חוויות, אנשים עברו שם, מדהים. אז אני מאוד מזדהה.
בול, אז זה תמיד היה כזה, כן. זה המקום הזה עם הבתים הטפלרים, אז פשוט חסכתי את זה מעצמי, הייתי אומרת שאני גרה מלאה טבעון, כאילו שהתעודת זהות שלי תהיה כמה שיותר מינימליסטית, ברורה וגם לא כזאת מעניינת.
את זוכרת להגיד מה היה?
אז הייתי אומרת שאני גלית, הייתי קוראת לעצמי לדעתי גלית ברש, לא השארתי את השם אקרמן שעכשיו ככה החזרתי אותו, כשהייתי כבר אימא אז כן הייתי אומרת שאני אימא של, ומה אני עושה? התפקיד האחרון שלי כשכירה הייתי מנהלת שיווק בשטראוס בגלידות, אז הייתי משתמשת בטייטל שלי בתוך גלידת שטראוס, וזה היה התואר שלי, והמהות שלי, והישות שלי, והכל. וכשעזבתי, אז תחשבו שאם זה היה הכל, אז בעצם נשארתי בלי כלום. כלום, אני תמיד אומרת שהיינו גלית משטראוס, וחברה נורא טובה שקוראים לה שרה, אז היא שרה מתנובה, אז תמיד אמרנו שנשארנו בלי שמות משפחה. באמת היה לי נורא קשה להגיד מי אני, כי מי אני? ואז מה שנשאר לי זה אימא של, שזה מבחינתי, זה בטח לא המהות הראשונית שלי, אז זאת אומרת, אני מאוד גאה באימהות שלי, אבל זה לא יכול להיות המגדיר הבלעדי שלי, וכל שאר הדברים נראו לי לא רלוונטי, מה אני אתבר על העבר, על מה הייתי פעם, זה לאט לאט גם מתרחק ופחות רלוונטי, בטח לא לימודים שלא הגדירו אותי בכלל, ואז חזר לי הבית לחם הגלילית, פתאום זה היה נורא משמעותי, ולא רק שזה היה משמעותי, זה גם היה מעניין, ופתאום רציתי לעניין, כי נהייתי נורא משעממת, אז העניין היה דרך דווקא כן לייצר שיחה, דרך כן לפתוח משהו, והיום, כשאני עושה הצגה עצמית, אז תמיד המשפט הראשון שאני אומרת, הוא נורא קצר כזה, אני גלית, מבית לחם הגלילית, וזה תמיד כזה פותח לאנשים את העיניים, זה פותח את השיחה, זה כמו שאני אגיד, אני יודעת 7 שפות, או יש לי שלישייה, אז הדבר הזה שנורא הסתתרתי ממנו, וככה הדחקתי אותו ולא רציתי שישאלו, אז היום אני נורא נהנית מזה, שזה סימן העיקר שלי. למדתי לפני 7-8 שנים אצל ורד מוסנזון, כתיבה, ואחד הדברים שלקחתי ממנה הכי משמעותי לי לחיים, זה החיבור בין הרלוונטי לבלתי צפוי. שבכל דבר שאנחנו עושים, זאת אומרת, זה גם רעיון, מסר, כתיבה, אבל זה גם אפילו האוכל שאנחנו אוכלים, או איך שאנחנו מתלבשות, אז זה צריך להיות גם רלוונטי, שיהיה לי נוח עם הבגדים, אבל גם משהו שהוא בלתי צפוי, זאת אומרת, צריך להיות טעים ומזין, אבל שיהיה בו גם משהו ככה מפתיע. אז גם בהצגה עצמית, היא צריכה להיות רלוונטית לאנשים ששומעים, לזמן שיש, למקום, לסיטואציה, אבל צריך להיות איזשהו טוויסט. אז אצלי הבית לחם הגלית הוא מבחינתי הטוויסט.
אני רואה את זה עכשיו בתקופה האחרונה שאנחנו בזום, בערך חיות פה, כשאני עולה לשיחות, אני עם המיקרופון הזה, עם המיקרופון המקצועי, והוא מושך המון תשומת לב, כי כולם יושבים על הספה, או שוכבים באיזה, כולם כזה מרוחים, ורק אני יושבת עם מיקרופון רציני, מוכנה לשידור. אז הוא הג'וקר שלי.
אני חושבת שזה מתחבר למקום לקבל תשומת לב. שהרבה פעמים לא בא לנו את התשומת לב, אז לא בא לנו להיות ככה, אם יש 50 איש בזום, אז בא לנו להתאמה איפשהו, ובגלל זה גם אנשים לא פותחים מצלמות שלא יראו אותם, נכון? שלא יותר מדי יגשו אליהם, שלא ישאלו שאלות. וזה היה ליד טבעון שלי היה, כאילו, תעזבו אותי בשקט. והמיקרופון שלך, שאת שמה אותו בגאון במרכז, זה תראו אותי, ויש לי משהו מיוחד, ואני אחרת, אז אני חושבת שיש בזה סטייטמנט מאוד מאוד גדול, שאנחנו כן רוצות להביא את מי שאנחנו, את האיחוד שלנו, ושירו את זה, לא מתביישות בזה.
בעצם מה שאנחנו אומרות כאן זה שהצגה עצמית, אני יכולה לבחור, יש לי כאילו ארסנל של הצגות עצמיות, ואני יכולה לבחור אם בסיטואציה מסוימת, שואלים אותי מה את עושה, אני אומרת אני כותבת לאינטרנט, ויש לי הצגה עצמית אחרת, שהיא אני מנהלת קהילה, כתבתי ספר שנמכר ב-50 מדינות, מאוד תלוי מול מי אני נמצאת, מה הסיטואציה, ואם בא לי או לא בא לי למשוך תשומת לב ולתפוס מקום, לפעמים בא לי רק, עזבו, בואו נמשיך הלאה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, ולפעמים יש, תקשיבו שנייה, יש כאן משהו מעניין.
אני חושבת שלהגיד אני כותבת לאינטרנט, זה לא לעשות הצגה עצמית. זה להגיד, האמת לא בא לי לדבר על זה, next. דקלה מלמוד, גולדשטיין מלמוד לימדה אותי מושג שאני נורא אוהבת, שזה כמו אקורדיון, כאילו מתי אני פותחת את האקורדיון ואני נותנת את כל ההצגה העצמית, ומתי אני מתחילה לסגור את האקורדיון ולצמצם. וזה באמת תלוי אם יש לי עכשיו 5 דקות או אם יש לי חצי שעה, אפילו אם אני בבוקר ובזמן כזה שנוח לי או שאני בערב, וכולם נורא לחוצים ועייפים, זאת אומרת, יש מלא גורמים, אבל להגיד אני כותבת לאינטרנט, זה אפילו לא אקורדיון סגור מבחינתי, זה מבחינתי להגיד לא בא לי לעשות לכם הצגה עצמית, כי אפשר גם במעט זמן לתת את מי שאני ומה שאני, מאוד מתומצת ומאוד סגור, אבל לתת משהו שיגיד וואלה, זאת כנרת.
אני חושבת שזה ממש מתקשר למה שאמרת בהתחלה, של לקחת מקום, כי הדוגמה האחרונה שהייתי צריכה להציג את עצמי למישהו שהוא לגמרי לגמרי לא מהתחום, למי שהיא, ישבתי ב-EatWeb, הארוחות האלה, שיש אנשים שלא מכירים אחד את השני יושבים סביב שולחן, ואת יושבת ליד מישהי, והיא שואלת אותך מה את עושה. תתחילי עכשיו להסביר לה מה זה מיקרוקופי, זה כאילו, זה אומר עכשיו, את לוקחת לה לפחות 4.5 דקות, שבהן את מסבירה לך גם מה זה מיקרוקופי. ווואלה, למה שיעניין אותה מה זה מיקרוקופי בכלל? ואני כאילו חוסכת ממנה את עכשיו להיכנס לאיזה תחום שאולי הוא בכלל לא מעניין אותה, ואני אומרת לה, אני כותבת לאינטרנט. כותבת, היא מבינה, אינטרנט היא מבינה, אנחנו סוגרות את הפינה הזאת, וממשיכות הלאה בחיינו.
יש בזה משהו גם נורא מצטנע, באמת לא לקחת מקום, אבל גם יש איזה משהו גם מתנסה. צריך לבדוק עם עצמנו מאיזה מקום זה בא. אני כשדיברתי על שאני גרה מילה טבעון, זה היה ממקום מתנסה. זה לא ממקום שלא לקחת מקום ושאני כאילו צנועה וחמודה, לא, זה היה ממקום מתנשא, שעזבו, אל תחפרו לי עכשיו, ואין לי כוח שהייתם שם בשבת האחרונה, ואיפה זה חוות התבלינים, ואני חושבת שאלה המקומות דווקא של, תגידי מיקרוקופי, ותגיד לך, מה? מה אמרת? מיקרו, מה? כאילו, אין לי מושג, מה זה? זה החוטים האלה שאיתם מתחילים שיחה, זה החוטים שאיתם אפשר לייצר איזשהו קשר שהוא לא הרגיל, שגרתי, שהוא קצת לא מעניין. זה מה שאני מחפשת באנשים, אני נורא מהר מחפשת באנשים שאני מדברת איתם, את אותם דברים של הבן אדם שיודע 7 שפות, או שלפני 20 שנה הוא עשה איזה עבודה הזויה בקונגו באפריקה, או שלה הילד השני שלה הוא עזב את בית ספר, זאת אומרת, זה הדברים שאותי מעניינים בשיחה, לא הטייטלים הרגילים והשגרתיים, והרבה פעמים אנחנו מוותרים עליהם, כי הם מסובכים מדי, וקשה לנו להסביר אותם, ואולי הם מורכבים מדי על הצד השני, ובעיניי זו אחריות שלנו לדעת לפרק את זה נכון ולהנגיש את זה נכון, לא לוותר עליהם.
לפעמים זה מרגיש שלא כל הדברים שאני עשיתי או שאני חלק מהם הם רלוונטיים למי שאני נמצאת מולו. זאת אומרת שאני לא אגיד שאני גרה באמירים אם אני עכשיו בהרצאה שמדברת על קהילות וכאילו אין שום סיבה שאני באמת אסביר את זה. אבל התובנה היא, כאילו אני ממש שומעת אותך אומרת את זה, שהיא דווקא כן, זאת אומרת, יש דרך לקשר את זה, ולהפך זה יביא את הספייסי, כאילו לתוך מי שאני ומה שאני עושה, ולא ישאיר אותי רק במובן המקצועי.
אני רוצה לתת דוגמה, אני לפני 2 שנים, כשעשינו את הקורס הראשון של יוצאים לאור, אני עושה קורסים של יוצאים לאור ביחד עם איריס, בעצם מלווה אנשים להרצאות, ובקורס הראשון היא אמרה לי, אוקיי, אנחנו גם חייבות לעשות הרצאה, כי מה, אנחנו מלמדות אנשים לעשות, ואנחנו בעצמנו לא עושות? אז היא בנתה איתי הרצאה על הסיפור האישי שלי, ויצאתי מההרצאה במפגש השני של הקורס, וכולם אמרו לי, היה מעולה ומרגש, בלה בלה בלה, ויצאתי ואמרתי לי, בחיים יותר, אני לא עושה את זה. אז היא אמרה לי, למה? אמרתי לה, את מי זה מעניין סיפור חי? סיפור הכי משעמם עבר, את מי זה מעניין? סבבה, עשיתי דוגמה, הם ראו איך מספרים סיפור, הם מכירים אותי, זהו, אין לי שום סיבה לעשות את הדבר הזה בחיים. ואז הייתה לי סדנה באיכילוב, והמחשב לא עבד, והזמן מת. ואמרתי, מה אני אעשה? כולם ישבו, היה כזה מלא מלא אנשים, ואמרתי, טוב, אני אספר את סיפור חיי. זה היה לא מתוכנן, בלי מצגת, ופשוט סיפרתי, 15 דקות, והייתה לי את הסדנה הכי טובה ever, ממש. הם ניגשו אליי, הם היו פתוחים ברמות מטורפות. זה ארגון גם עם המון התנגדויות, תחשבו, לכתיבה שיווקית, איכילוב. הם היו פתוחים והם דיברו ושיתפו, וכאילו פתאום אמרתי לעצמי, וואלה, אני מבחינתי, זה לא היה מעניין, זה לא קשור, מה עכשיו הסיפור שלי? אני באה להעביר סדנה מקצועית. אבל זה גרם להם לבטוח בי. כשאני חושפת את עצמי ואני מספרת את מי שאני ואת הסיפור שלי, ולא רק את העובדות המקצועיות, אלא נותנת טיפונת מעבר, ושוב, כל אחת תחליט מה נכון לה, אז נוצר איזשהו חיבור שהוא מעבר, והן באמת בוטחות בי, שהן גם יכולות לפתוח, הן גם יכולות לתת לי דוגמאות שאולי לא תמיד פשוטות, והן יכולות להרגיש יותר בנוח לתת לי, לבדוק אותם, לתת משוב, כי גם אני חשפתי, ונוצר שם משהו אחר, ואחר כך באמת כמעט בכל מקום, אני לא אגיד שבכל מקום שאני הולכת, אני עושה הצגה עצמית נורא ארוכה, לא, זה מאוד תלוי, מקום, קהל, זמן וכו', אבל אם יש לי את הזמן ואת האפשרות, אני משתדלת לתת מעבר, כן.
כשאני כותבת הודות באתרים, אני תמיד מוסיפה גם משהו שהוא מעבר. עד לא מזמן זה היה חולמת לראות את הזוהר הצפוני, מאז שהגשמתי את זה, אז אני מחליפה. או כל מיני דברים כמו נורא מנסה להתמיד בריצה ועוד לא מצליחה, כל מיני כאלה, דברים שהם באמת אישיים. אבל מעניין שבחיים או בסדנה, אני לא עושה את זה. בסדנה אני מאוד מאוד קורקטית.
למה את לא עושה את זה?
כי אני מאוד תכלסית. זה נראה לי, בואו ניגש לעניינים, בכלל זה שצריך להציג את עצמי, בואו ניתן לכם כבר ישר ערך. גם הייתי שבוע שעבר בקורס, והוא בערך שעה היה למה אני הסמכות שיכולה ללמד אתכם את הדברים האלה. עזוב, אני באתי כי אני מבינה למה אני באה, תן לי את הערך כבר, ואני מרגישה אותו דבר מהצד שלי. הם באו לפה ללמוד מיקרוקופי, אני מתחילה ללמד מיקרוקופי, כאילו מה זה משנה עכשיו שהספר שלי נמכר ב-50 מדינות? לא בשביל זה באנו.
אבל אני חושבת שאם יש מישהי שמתלבטת אם לכתוב ספר, אם יש מישהי שהיא רוצה אחר כך לשכנע את הבוס שלה לעשות מיקרוקופי והוא לא אומר שזה מספיק חשוב, אז זה שהספר שלה נמכר ב-50 מדינות, זה עוזר לה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו תמיד מניחות הנחות יסוד על מה אחרים לא מעניין אותם, ולפעמים ייקחו מזה המון ערך שמבחינתך את לא יודעת בכלל מהו. כאילו, אל תחליטי בשבילם שזה לא מעניין, אז אני חושבת שקודם כל, האקרדיטציה להגיד שהספר שלך נמכר ב-50 מדינות, להגיד עם איזה ארגונים את עובדת, להגיד כמה שנים את עושה את זה, מה הניסיון שלך, לקחת קרדיט, זה איזושהי דוגמה אישית. שכן, עשינו את הדברים האלה, זה חלק ממה שבנה אותנו, ואנחנו לוקחות עכשיו על זה קרדיט, וזה מבחינתי דוגמה אישית לבנות צעירות, לנשים בתחילת הקריירה שלהם, זה חלק מבניית, מיתוג אישי, לדעת להגיד מי אני ומה אני, בביטחון, לא לגמגם את זה, לא, מה אמרת? רגע, כמה מדינות? לא שמעתי? 50 מדינות, כן, תהיה גאה בזה. זה בפן המקצועי, קרדיטציה היא מאוד 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 חשובה, ואם צריך להתאמן בבית מול המראה, להגיד בין הארגונים שאני עובדת איתם, א', ב', ג', ד', בשנה האחרונה ניהלתי א', ב', ג', ד', לתת מספרים, לתת עובדות, זה רצינות ומקצועיות מבחינתי, זה מאוד תכלסי, ולפן האישי, אז אני מסתכלת על זה, שוב צריך לעשות את זה במינון הנכון, צריך לקרוא אנשים ולראות מתי זה too much, אבל אני חושבת שבקטנה זה כאילו מאפשר בניית מערכת יחסים. עכשיו גם בהרצאה של שעה, בסופו של דבר אני בונה איזושהי מערכת יחסים. אז שוב, זה אפילו להרגיש בנוח לשאול אותך שאלה, כי את אומרת שאת תמיד מתכננת שמיום ראשון את מתחילה לרוץ, וביום שני אחרי שכזה עובר, אז המשהו הזה שאת מראה שאת לא מיסטר פרפקט, זה גם נותן כאילו איזושהי תחושה יותר טובה לאנשים אחר כך לבוא אלייך בסוף ולהגיד, תקשיבי, לא כך הבנתי. לייצר מין דמות עגולה, זה נותן ערך הרבה יותר גדול ממה שנדמה לנו.
זה באמת עניין של מינון, כי זה לבוא ולקחת את המקום, אבל לזכור שהם באו בשביל לקבל ערך. וזה נכון שבהצגה עצמית יכול להיות ערך, וזו אחת הסיבות שיש לי הצגה עצמית, עם כל המספרים וכל הארגונים וכל הדברים שחשוב לדעת, והפודקאסט. וזהו, ועכשיו להעביר את הספוטלייט אליהם ואל מה שהם צריכים ואל הצורך שבשבילו הם באו. אז באמת עניין של מינון.
אני רוצה לספר סיפור קטן שבגללו בכלל עלה לי הרעיון הזה של הצגה עצמית. אני מתעסקת המון בהצגה עצמית בפן הרחב של איך להביא את עצמך לידי ביטוי, איך להביא את הערכים שלך החוצה, את המתנה שיש לך לעולם, איך לדבר את הקול שלך להדהד אותו. אבל לאו דווקא בפורמט שאנחנו מכירות של הצגה עצמית, של מי אני, מה אני עושה וכו'. וזה נפל לי סימן נורא חזק, היינו ארבעתנו, דקלה, אפרת, אריאלה ואני, שאנחנו יש לנו את הקהילה של המיתוג אישי, והלכנו לבית קפה, ואריאלה הביאה ידיד, והציג את השם שלו, ואנחנו אמרנו איך קוראים לנו, וככה התחלנו בסמולטוק, שבגלל שארבעתנו מכירות, אז ישר התגלגלה שיחה, שיחה כזאת נורא ערה, ואחרי זה חצי שעה של השיחה, הוא פתאום עצר את השיחה, והוא אמר, רגע שנייה, אני מרגיש שלא הצגתי את עצמי כמו שצריך, אפשר? היינו בהלם, כזה, אוקיי, כן, ואז הוא הציג את עצמו, הוא אמר, שלום, אני עושה ככה וככה, בשנתיים האחרונות אני עושה ככה וככה, אני נורא אוהב את זה ואת זה, נורא חשוב לי, האג'נדה שלי, ככה, ספיץ' לא, זה היה 2-3 דקות, וכשהוא סיים, אמרתי לו ממש תודה, לי זה היה שיעור נורא נורא חשוב, לקחת את השתי דקות הזה ולעשות את זה כמו שצריך. אני חושבת שזה מביא את השיחה לעומקים אחרים. זאת אומרת שאם ההצגה שלנו היא מאוד שטחית, אתם יודעים, איי, אני כנרת, אני אדר, אני גלית, אני מתעסקת ביותר כתיבה ושיווק, אני בזה וזה, אז השיחה היא נורא פלט, כאילו גם זה עכשיו מושג נורא נפוץ, להשטיח, להשטיח עקומות, אז ככל שההצגה עצמית שלנו יותר בנאלית ומשעממת, על יד טבעון, הכותבת לאינטרנט, אנחנו משטיחות את ההצגה העצמית שלנו, ואז השיח הוא די שטוח. מאותו רגע שהוא עצר את השיחה, אגב, הייתה לנו שיחה אחרת לגמרי. פתאום אני הבנתי בכלל איך אני יכולה לשתף את הפעולה, ונוצרו חיבורים, ופתאום היה שיחה לכל מיני דברים שאנחנו מכירים ביחד. הרי מה זה הסיפור שלנו? כשאני מספר את הסיפור שלי על המעברים שלי בקריירה, על ההורות שלי, על המקום מגורים שלי, אני עוזרת לאנשים לסדר את הסיפור שלהם. אני לא כזאת מעניינת, והסיפור שלי לא כזה מעניין, אבל דרך הסיפור שלי, הם מצליחים להבין עוד משהו על הסיפור שלהם, ובגלל זה צריך לתת מקום ונוכחות לסיפור שלנו, ולא לדלג עליו מהר למקום הזה של פרקטיקה ולתת ערך. אני גם באה ממקום שהוא נורא פרקטי, וישר ללמד, וישר להסביר, ואיך עושים את זה.
תגידי, את היית אומרת אי פעם למישהו או למישהי שעומדים מולך, אז הסיפור שלך לא כזה מעניין?
לא.
למה לעצמך את אומרת?
קודם כל, הרבה דברים שאני אומרת לעצמי, לא הייתי אומרת לאנשים אחרים, סלש הרבה דברים שאני אומרת לילדים שלי, לא הייתי אומרת לילדים של אנשים אחרים.
את יודעת שאין דבר כזה סיפור לא מעניין, ברור, מי כמוך אין. יודעת שאין
נכון,
דבר
לכל
כזה.
לכל אחד יש סיפור כן. מעניין, פשוט שלי באמת פחות סתם.
זה מדהים איך כולנו לוקות בזה, זה פשוט מדהים נכון. איך כולנו לוקות בזה, נכון. באיזושהי רמה, באיזושהי זווית, באיזושהי נקודה, כולנו יש איזשהו היבט של זה. אז גלית, אולי באמת תספרי רגע את הסיפור שלך ככה, באקורדיון הכי פתוח שלו.
אז בגיל 32 בערך, הייתי בפסגה שלי, היו לי שני ילדים, בן ובת, הייתי מנהלת שיווק בגלידת שטראוס, שבאותו זמן גלידת שטראוס הייתה שייכת 50% לשטראוס, 50% ליוניליבר, אז נהניתי גם מטיסות לחול, הבוסים שלי היו מחול, היה לי צוות פיתוח נורא גדול, פיתחתי 30 גלידות בשנה, היסטריה, תקציבים של מיליונים, פרסומות, הייתי אחראית על המחקרים בחברה, הייתי אחראית על אירועי הפתיחת עונה, שזה עם כל הסלפס, יחסי ציבור, הכל, נורא נורא אהבתי את העבודה שלי, ממש, עבדתי עם אנשים מדהימים, וגם הנושא הזה של בית, קריירה, ילדים, הסתדר לי מעולה, אני ובעלי חלקנו הכל שווה בשווה, היה לי רשת ככה שמון אנשים שעזרו לי, הארגון היה ככה מאוד ארגון פרו, אימהות, הכל היה כאילו מושלם, כאילו מבחינתי גיליתי את הפטנט, ואז באיזושהי נקודת חולשה קטנטנה, אמרתי לאמא שלי שאולי כן אני אחזור למושב מתישהו, אצלם שלי אין את המושג הזה מתישהו, וגם אולי לא קיים אצלה בלקסיקון, ושבוע אחר כך היא הודיעה לנו שמצאה לנו בית, ובעלי אמר לי, מה שרוצים לעשות בעתיד, עושים עכשיו. אני כאילו אמרתי, מה עכשיו? איך עכשיו? אני אגיד, אין לי מה לחכות, וכמה חודשים אחר כך חזרנו למושב, יודעתי בשטראוס ששום דבר לא ישתנה, אז מה אם אני חוזרת למושב? גם ככה אני פעמיים בשבוע במפעל באקו, אז אני פשוט אסע הפוך, והכל אותו דבר. שנה אחר כך עזבתי את שטראוס, ממש שום דבר כבר לא היה אותו דבר, אני זוכרת שהבן שלי אמר לי, את האמא היחידה שגם משאירה אותי בצהרון, וגם לא באה לקחת אותי ב4:30.
וואו.
כן, מבחינתי 4:30 היה אמצע היום, היה לי פתאום המון המון נקיפות מצפון, אני זוכרת שממש הרגשתי שאין לי אוויר, שאני לא נושמת, כבר לא היינו שווים, אני ובעלי אגב, כי הוא עבד בהייטק והרוויח יותר ממני, והוא טס לחול, וזה לא שהוא, אנחנו שנינו עובדים במרכז וטיק טק קופצים הביתה, אז זה היה הכל עליי, והראיתי שאני לא יכולה יותר, ויום אחד היינו אצל חברים, והחברה שלי אמרה, כן, נראה לי אני הולכת ללמוד שנה הבאה פסיכולוגיה, וכשהיא אמרה את זה, אמרתי, יאו, איזה רעיון מדהים, אולי אני גם אלך ללמוד פסיכולוגיה. למחרת בבוקר בכביש 6 אני מתקשרת לבעלי ואני אומרת לו, טוב תקשיב, נראה לי הולכת ללמוד גם פסיכולוגיה. הוא אומר לי, מה? אני עוזבת את שטראוס והולכת ללמוד. הוא אומר לי, טוב. וזהו, והודעתי להם יום אחר כך, ישר. אני אגיד גם שחצי שנה לקח לי להתקבל לעבודה הזאת, וחודש אחרי שהתקבלתי גיליתי שאני בהיריון בשבוע 16, ובחופשת לידה הם קידמו אותי. באמת חברה מדהימה. ובאתי לבוס שלי ואמרתי לו, טוב, תקשיב, החלטתי שאני עוזבת, ואני מוכרחה להגיד שלהבדיל מכל שאר האנשים בארגון, הוא לא הופתע. כי אני הופתעתי מעצמי, אבל הוא לא הופתע. זאת אומרת, הוא כבר הרגיש את הלחץ שלי, כבר הרגיש שאני באיזושהי שערת רגשות, שאני לא מסוגלת להכיל את הכל. עכשיו, באותה תקופה הם בעצם ידעו אותי לתפקיד הסמנכלות, טסתי ללונדון, טסתי לגרמניה, הייתי בקורסים להכשרות, הביאו לי פסיכולוגית ארגונית, שבעצם תמפיתי את כל הפערים, ואני אשלים אותם. ממש, עשינו את כל הדברים, וכשהחלטתי שאני עוזבת, מיד אחרי הבוס שלי אמרתי שאני חייבת לדבר איתה. עכשיו, מה שהיה זה שהייתה לי את השיחה כמה ימים קודם, והיא אמרה לי, תגידי, את רוצה את התפקיד הזה? ואמרתי לה, ברור, כאילו, מי לא רוצה להיות סמנכ"ל שיווק בשטראוס, זה כאילו מדהים. היא אמרה לי, אתה לא מרגישה שאת רוצה את זה. ברור שאני רוצה, כאילו, אני תמיד רוצה להתקדם. היא אמרה לי, גלית, אנשים מתים לתפקיד הזה. את באמת רוצה אותו? ואז זה הייתה עוד נקודה בשבילי שהבנתי שלא, שאני לא באמת רוצה אותו. קח לי חצי שנה לעזוב, מהרגע שהודעתי, היה לי נורא, נורא קשה לעזוב, ממש. כי רציתי לעזוב, אבל לא יכולתי לעזוב. זה הייתי אני שם. אני חייבת לגלות, לדעתי זה פעם ראשונה שאני אומרת את זה, שעד לא מזמן הייתי חולמת על המקום העבודה הזה, שמחזירים אותי. ממש הייתי חולמת, לא משנה שזה כבר, המקום העבודה שונה לגמרי, הוא היום רק של יוניליבר, והוא מתנהג אחר לגמרי. זהו, ואז לא באמת כמה שנים טובות לא מצאתי את עצמי, עשיתי ייעוץ שיווקים, אמרתי לאנשים מה הם צריכים לעשות, הם לא הקשיבו לי, וכך זה מאוד מתסכל.
רגע, היית בבית לחם הגלילית, נהיית בעצם פרילנס?
כן, עשיתי מה שידעתי כבר לעשות, וזה לא זרם, זה לא זרם. הרגשתי ברמת האנרגיה שאני משקיעה אנרגיה, ולא קורה כלום. הדימוי הכי טוב שהיה לי זה שאני זורקת אבנים למים, והן שוקעות. הן לא מייצרות שום מעגלים. אני פוגשת אנשים לחיבורים, שטופי פעולה, וכלום לא קורה. ויום אחד אני חוזרת נורא נורא מתוסכלת מתל אביב עם יעל, עם בעלי, ואני אומרת לו, אני לא יודעת מה לעשות, ואין לי כוח כבר, כאילו, אין לי כוח. זה מה שאני אעשה, כאילו, יכין בולונז לילדים בצהריים, זה המהות שלי, זה החיים שלי. גם היה לי איזשהו זיכרון שאני מוכרחה להודות שהוא הלך והתעמם, שהייתי נורא טובה במה שעשיתי, ונורא מוכשרת, וכאילו, נהיה לי נורא כיף, ונורא נהניתי. ושבאיזה זכות אני זורקת את כל הדברים האלה לפח, וקצת זה נשמע, אני יודעת שאתם חוזרות בשאלה, אבל המשפט שהיה לי זה שאם אלוהים היה יודע שאני אזרוק את כל מה שהוא נתן לי לפח, אז אולי היה נותן את זה למישהי אחרת. באיזה זכות אני לוקחת את כל מה שאלוהים נתן לי, ולא עושה עם זה כלום. שכאילו, אני נורא מעריכה, אחותי יקרת בית, יש לה 4 בנות, ויקרת בית במשרה מלאה, 100%, ואני מאוד מעריכה את זה. אני פשוט לא מסוגלת, לא מסוגלת, זה לא מה שאלוהים נתן לי. ואז אייל אמר לי, למה שלא תתחיל ללמוד? צרחתי עליו שהוא לא מקשיב לי, שמה לי וללימודים, ולא מדבר אליי בכלל אקדמיה, ושבועיים אחר כך נרשמתי ללימודים, למדתי תואר שני כזאת אני, אתם זוכרות את התואר בפסיכולוגיה של האי?
כן.
באמת נרשמתי אז, אבל אז הייתה השביתה הגדולה, וגם לא הייתה לי חנייה באוניברסיטת חיפה.
הסיבות העמוקות שבגללם הבחירות בחיים שלנו נעשות. לא הייתה חנייה באוניברסיטת חיפה.
ברור, זה קריטי. ושש שנים אחר כך, יותר משש שנים, איזה 9 שנים אחר כך, הלכתי ללמוד בבין תחומי. בעצם זה פסיכולוגיה ארגונית, זה תואר שמשלב את פסיכולוגיה מנהל עסקים. בלימודים האלה למדתי את כל מה שאני עושה היום. בכלל לא למדתי כתיבה ולא שיווק, כמובן, אבל למדתי להקשיב. עשיתי על עצמי המון המון רפלקציות, הרפלקציה שחזרה בכל הקורסים שעשיתי היא שיפוטיות, כי הגעתי לשם בן אדם מאוד 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 שיפוטי, שם אנשים בתבניות, אני תוך שנייה רק מלהסתכל עליך כבר יודעת מי את ומה את, וגיליתי שאני לא יודעת כלום על אנשים, ושם גם גיליתי שלכל אחד יש סיפור, ושיש לי מה ללמוד מכל אחד ומכל סיפור. סיימתי את הלימוד לפני 4 שנים, ואני חושבת שאני רק היום מבינה את הערך הגדול שהיה להם עבורי, ואני בספטמבר מתחילה ללמד, אגב, בתואר השני הזה בבין תחומי, זה סגירת מעגל מדהימה.
בשעה טובה, ממש סגירת מעגל מדהימה. רגע, תספרי תעשי איזה סיפור מהבין תחומי שעשה לך את ההבנה הזאת.
אז לסיפור קוראים דניאל. את דניאל פגשתי ב... יש קורסים כזה של השלמה, איך זה נקרא לפני התואר?
כן, השלמה.
השלמות. אז הייתי צריכה לעשות קורסים בפסיכולוגיה, כי אפילו למדתי פסיכולוגיה, והתנגדתי לזה, כי זה היה בחופש הגדול, ואני אימא, ומה נראה לכם, אני בתור באים, לא ויתרו לי, ובאתי, ובסוף השיעור הראשון מצביע איזה קיבוצניק אחד, בין איזה 20 ומשהו, ואומר, סליחה, מישהי פה מהצפון, שאני יכול לקחת את הטרמפ? אני מסתכלת על היצור הזמנת, אוקיי, מה, הולך להתעלק עליי עכשיו כל התואר, הלוך חזור, כי אני מהצפון? ואני לא אומרת כלום. הוא אומר, אין פה אף אחד מהצפון, אני צריך טרמפ, ואני סותמת. ואני יוצאת, ואני יוצאת לחברות שלי, תקשיבו, יש פה מישהו מהצפון, לא, הוא הולך להתעלק, אדר לדעתי, את יודעת מזה, הוא הולך להתעלק עליי עכשיו כל התואר שנתיים, כאילו, אין מצב, מה אני הולכת לעשות? הסיפור הזה פשוט כבר ממחיש לי באיזה נקודה הגעתי לתואר. כאילו, גלית אקרמן ברש, הודרי ממותה הגיעה לבין תחומי ללמוד, ועכשיו בואו קודו קידה. כאילו, באמת, מי אני? מה חשבתי לעצמי? דניאל נהיה החבר הכי, הכי, הכי טוב שלי לאורך כל התואר. נסענו באמת את כל הנסיעות ביחד, בילינו, היה בן בית אצלי, אני הייתי בחתונה שלו עם הילדים, עד היום אנחנו בקשר מאוד טוב, הוא גם אחד האנשים שאני לומדת מהם הכי הרבה, דניאל אופק, אם את מכירה, והוא כל הזמן אומר לי, גלית, וואי, איך השתנית? עכשיו, אתן מכירות אותי מעכשיו, אבל מי שמכיר אותי מפעם, אני הייתי בן אדם חסר סבלנות וסובלנות, כאילו הייתי בן אדם, אני לא אגיד מגיל, אבל די מגיל, כפי שאפשר לשמוע, ובאמת התואר הזה מאוד מאוד שינה אותי, כי פתאום הבנתי שיש לי המון המון מה ללמוד, ושיחות עומק מטורפות עם בחור, כן קיבוצני, כן בן 20 ומשהו, כן שעד היום כאילו אני לומדת ממנו המון, אז זה הדניאל הבן, והייתה הדניאל הבת, שהיא הייתה כמו שאתן מדמיינות בן תחומי, אז כזאת היא הייתה, ואמרתי גם, מה לי ולה? ובסוף התואר, ממש, קורס האחרון אחרי שנתיים, שמו את שתינו בזוג, וגיליתי בן אדם שעבר המון בחיים, מורכבות מאוד מאוד גדולה, לימים נהיינו בקשר מאוד חזק, אבל שם קיבלתי את הקפה השנייה, שמי אני לשפוט בן אדם לפי המראה שלו, לפי מה שהוא לובש, לפי סממנים חיצוניים, לפי גיל, אז גם התובנה הזאת שיש לי מה ללמוד מכל אחד, בכל גיל, מכל מקום, ולהפך, דווקא אנשים שהם מאוד שונים ממני, דווקא שם יש לי מה ללמוד הכי הרבה, גם הצניעות וגם ההקשבה. בהתחלה זייפתי את ההקשבה שלי, הייתי ממש כאילו בתחפושת, ולאט לאט זה נטמע בי, והיום זה אחד הנכסים הכי גדולים שיש לי, היכולת להקשיב לסיפורים של אנשים, זה לא משעמם אותי אף פעם, זה מרתק אותי, ומתחת לשכבות מסתתרים סיפורים שבאמת יש לנו ככה במה להרוויח אם לא נשאר בשטחי ובחיצוני, אז זה, אני חושבת שזה היה השינוי הכי גדול שחוויתי. חשוב להבין שבאתי מעולם של שיווק, שהוא עולם מאוד מאוד חיצוני, מאוד בלמכור משהו, בלעטוף אותו, בלארוז אותו. אני מאוד אוהבת שיווק עד היום, אבל אני חושבת שהחיבור בין ההבנה השיווקית להבנה הפסיכולוגית, קיבלתי פה שלם, שזה מי שאני היום.
אנחנו מדברות על סיפור כאילו מניחות שכל אחד ואחת יודעות מה הסיפור שלה, וזה לא בהכרח המצב, זאת אומרת, יש אנשים שהולכים, בעיקר נשים שהולכות בעולם וחושבות שבאמת אין להם סיפור מעניין, אפילו אנחנו, אז איך מצאת אותו אחרי המסע הזה, למדת, הבנת הרבה דברים, אבל איך חיברת את זה בסוף אל עצמך ואל מה שאת עושה ולהצגה שלך?
אני חושבת שמה שמאוד עזר לי להבין את הסיפור שלי זו הכתיבה, אני בן אדם כותב, אני לא יכולה להגיד שבתור ילדה הייתי מאלה שכל העליית הגג שלי הייתה מלאה ביומנים, אבל תמיד הייתי כותבת במינון זה או אחר, ובשנים האחרונות אני מאוד מאוד כותבת, אז הכתיבה עזרה לי מאוד להבין את הסיפור שלי. דרך הכתיבה התבהרו לי, התארגנו לי, הסתדרו לי, אני גם הולכת בעצמי להמון המון סדנאות כתיבה, שגם עוזרות לי לארגן את הסיפור שלי. גם בתואר הזה כתבתי המון רפלקציות, אז גם שם נפלו לי הרבה תובנות למה הסיפור שלי ואיך הוא מחובר בהקשר של הילדות שלי, של ההורים שלי, של הזוגיות שלי, של ההורות שלי עצמי, וזה גם משהו שאני עובדת עליו כל הזמן.
לפעמים אחת הדרכים להציג את עצמנו זה לבקש שמישהו אחר יציג אותנו. אצלי מתי מציג אותי. כאילו אני אומרת, אני כותבת לאינטרנט, ואז מתי בא ואומר, היא כתבה ספר, הוא נמכר ב-50 מדינות. ולאחרונה גם הדר ביקשה ממני להציג אותה. את רוצה לספר בעצמך?
כן, טוב, באתרי היכרויות. כנרת כתבה לי את האודות, את הסיכום שלי, אז היא כתבה אותו עליי. כי ביקשתי, כי הרגשתי שזה פשוט, אני פשוט לא הרגשתי שאני מצליחה להוציא את עצמי, וכל פעם זה היה כזה או טיפה מתנצל, או לא רוצה לחפור, או לא יודעת באמת מה להגיד על עצמי, שבאמת ישקף את מה אני מחפשת. זהו, וכנרת לקחה את המשימה ועשתה את זה נהדר.
ונראה לי גלית שזה גם קצת מה שאתן עושות, כשאתן עושות סיפור של אנשים, שלפעמים באמת אנשים קשה להם להגיד על עצמה מה הסיפור שלהם, או לראות אותו, ומישהי מבחוץ כן יכולה לראות את זה.
כן, אז קודם כל זה דרך מעולה לבקש ממישהו שיציג את עצמנו, היא קצת מתחמקת, כי בעיניי צריך להתאמן גם על להציג את עצמנו. אני רוצה שנהיה אנחנו מסוגלות להגיד בגאווה, שכתבתי ספר. כמיד, אני לא נעימי להגיד שאני סופרת, זה בסך הכל ספר ראשון שלי, אתם מכירות את זה? זה אני מתכוונת, שאני כן רוצה שנהיה מסוגלות להגיד את הדברים האלה בעצמנו. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. אני מסתכלת על הבת שלי, יש ילדה בת 15, אני רוצה שהיא תהיה מסוגלת להגיד בגאווה את מה היא עשתה ואת מה היא השיגה. הרבה פעמים נורא קשה לנו קודם כל לסדר, כאילו סדר עדיפות, מה חשוב, מה פחות חשוב, עם מה להתחיל, עם מה לסיים, גם לי בעצמי, מתי זה too much details, מתי זה פחות מדי, מה כן מעניין, מה לא מעניין, זאת אומרת, קשה להיות אובייקטיביים, לפעמים לוקח זמן, הבשלה, אתה בא עם רצון להוכיח שאתה, הסיפור שלך טוב, ולהוציא את עצמך טוב מהסיפור, זה הגיוני, זה נורא טבעי, שאני רוצה להוציא את עצמנו טובים מהסיפור, ולא תמיד אנחנו יוצאים טוב מהסיפור, כאילו לפעמים אנחנו יוצאים לא בסדר. שם זה הנקודה שגם אנשים מזדהים איתנו, כי אם רק יצאנו מעולה וסבבה וטוב, אנשים לא מזדהים עם זה. ברגע שאני מראה שיצאתי, אולי אני אשתף במשהו מההורות שלי, ששם אנשים תמיד, נכון, הם כאלה הורים מעולים, אני והבת שלי מאוד מאוד שונות, ואחד הדברים שהיה לי הכי חשוב, שכשתהיה לי ילדה, יהיה לנו קשר מדהים, לי ולאמא שלי, אנחנו בקשר סבבה, ומדברות כל הזמן, אבל הוא לא קשר ככה זורם ופתוח, מאז ומעולם, אנחנו גם מאוד 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 שונות, ותמיד ככה, ידעתי שכשתהיה לי בת, אז נהיה חברות נפש, היא תוכל לדבר איתי על הכל, אני אהיה האמא הכי מקשיבנית בעולם, והכי מכילה, והכי פתוחה, והבת שלי בגיל ההתבגרות, שזה מורכב, וגם יש לנו איזושהי פנטזיה בראש, והיא גם לא תמיד מתממשת, אז יש לי ידעה מהממת, שבאמת מאמתת אותי, עם כל השיעורים שאני צריכה לקבל, אנחנו מאוד מאוד שונות, היא מאוד מאורגנת ומסודרת, והיא החליטה לסדר את המקרר, שזה אומר שהיא הוציאה את כל מה שבתוך המקרר, החוצה. עכשיו, כל מה שאני ראיתי לנגד עיניי, זה בוץ, מים מטפטפים, היא הולכת בתוך הבוץ, כל המקרר בחוץ, עכשיו היא מוציאה את המדפים, את הליסטים, שאין לה מושג גם איך להחזיר אותם אחר כך, ואז היא שואלת אותי אם יש כסמי אוזניים, ומתחילה לנקות בתוך המקרר עם כסמי אוזניים.
וואו.
אין לי בית שלי, בחיים לא יגיע למצב הזה.
אוי אלוהים.
אנחנו גרים פה איזה כמעט 8 שנים, בחיים את לא ניקית את המקרר, כאילו ככה. וואו. ואז יושבים לאכול צהריים, כל מה שבמקרר בחוץ, all over, כאילו all over, כאילו הבית לא מספיק למה שיש במקרר, ובא לי רק להתחיל להכניס קצת, כאילו קצת לראות שזה מוכנס, אז אני אומרת לבזירות, אפשר רק כשנכניס את הקמחים, היא מסתכלת עליי, אומרת לי, תראי כמה קשה לך, תראי כמה קשה לך, שרגע הדברים בחוץ, וכן יש בלגן, את לא יכולה להתמודד עם זה, נכון? את ישר מה בא לך, להכניס את הכל ולסגור את הדלת, שלא יראו, אבל זה לא מסודר אם לא רואים. וואו, כן? ב-15. אז עכשיו, השבוע היה לי את זה אותו דבר עם תבלינים, כן? וזה היה לי שיעור נורא נורא חזק, ואני עוברת את זה המון המון בעבודה שלי, אני מניחה שגם אתן עוברות את זה. יש רגע שכל הקונפליקטים עולים, והכעסים, וההתמודדויות, והכל בלגן. הבלגן הזה בא לי להחזיר את הקמח, לא נורא שזה לא יהיה מסודר עד הסוף, בא לי לסגור את הדלתות. כאילו, אני לא יכולה להתמודד עם הלכלוך, עם הג'יפה, עם הבוץ, עם החוסר עונים, ודאות, חוסר שליטה, מלוכלך לי, מגיע לי. והיא נתנה לי פה שיקוף מטורף, שעל פניו הרבה פעמים זה נורא יפה כשהדלתות סגורות, אבל בפנים זה בא. וזה לא מספיק לסדר בקטנה שזה ייראה בסדר גם שפותחים את הדלתות, צריך לסדר עם הכסמים של האוזניים.
אז באמת כשאת באה לפה עכשיו ומציגה את עצמך, באמת כל החלקים שלך הם חלק מהסיפור. ההורות, המקצועיות, השיפוטיות שהייתה לך פעם והשתנית. אני רוצה רגע להגיד שאני תמיד אומרת את כל הקרדיטציה שלי. אבל כן יש המורכבות של להביא את כל החלקים שלי. המון שנים, אני נשואה רק 4 שנים, אבל כל 4 שנים האלה שאני נשואה, אני לא יודעת מתי להגיד את הנשואה למתי, או אם להגיד את זה בכלל. תמיד שגם נשים אחרות אומרות את ההצגה שלהם עם המשפחה, כאילו נשואה עלה ואימא עלה, אני אומרת, איך זה רלוונטי? אני כן יש לי משהו לא עד הסוף סגור, באיך אני מחבר את החלקים האלה, ואם בכלל צריך לחבר את החלקים האלה.
אני חייבת להגיד, ואולי זה יפתיע אתכן, אבל אני לא אומרת שאני אימא לשלושה ילדים בהצגה העצמית שלי. אני לא מסתירה את זה, גם הילדים שלי הם דוגמאות, בעיקר הבן הקטן שלי, אז אני כן מדברת עליו בהקשר אחר, אבל אני לא אומרת, אני אימא של גילאים, או אני לא אומרת שמות, אני לא אומרת שיש לי 3 ילדים, ואני לא מרגישה עם זה שום בעיה, אני מאוד שלמה עם זה, למרות שזה חלק גדול ממי שאני, למשל, יש לנו מותג של שמן זית, אז אם תיכנסו לאתר שם של זמן זיתים, זה המון המון ילדים ממשפחה, ילדים ממשפחה, כי זה הערך, זאת אומרת, אחד הערכים המרכזיים של המותג, הוא משפחתיות. אצלי אין המון ילדים משפחה, הערכים שלי הם לא הורות, אין איזה ליסט שזה זה חייבים לשים, וגם כשאני עוזרת לאנשים לבנות הרצאות, אז אני אומרת, תגיד שאתה נשוי, תגיד כמה ילדים, יש כאלה שאומרים, ויש כאלה שלא, וזה בסדר גמור מבחינתי, זה לא must.
אני חושבת שמעתי לפעמים נעלב שאני לא אומרת.
איך הוא יודע?
מה, הוא מגיע להרצאות שלי לפעמים.
אני גיליתי שמאוד מאוד עוזר לי להתכונן עם ההצגה העצמית שלי, לפי הפורום שבפניו אני הולכת לדבר, זה קרה לי לפני איזה שנה בערך, ידעתי שיהיה סבב, שתהיה לי את ההזדמנות להציג את עצמי, אמרו לי שזה יהיה מאוד קצר, וזה היה פורום שהיה מאוד מאוד חשוב לי, שאני אציג את עצמי טוב, אבל ממש טוב, ופשוט ישבתי וכתבתי מה אני רוצה להגיד. יש בזה גם משהו שהוא מאוד משתנה, זאת אומרת, אם אני אהיה הראשונה שאציג את עצמה, זה משהו אחד, כי אז כאילו כל היתר בונים איזשהו פורמט, או על מה שאני דיברתי, או שהם משנים אותו לגמרי. אבל אני הייתי איפשהו השלישית כזה, ובגלל שאלה שלפניי היו השתקנים, אלה שלא רוצים לקחת מקום, שמדברים מאוד מהר, אז התאמתי את עצמי לסיטואציה, ומאוד מאוד קיצרתי, למרות שהתכוננתי ליותר מזה. ואז אחריי, התחילו אנשים שהם דברנים גדולים, והם לקחו את הבמה, ואני כל הזמן אמרתי לעצמי, אבל התאמנת, אז מה הבעיה שלך? פשוט להגיד את מה שהתאמנת עליו. מה אכפת לך? מה זה שלפנייך, זה שאחרייך, זה... יש לי הרי זמן. אמרו לי כמה זמן יש לי, התכוננתי לזמן הזה, אני יודעת מה אני רוצה להגיד. די, לא לחשוב כל הזמן על מה כולם מסביב יגידו.
זה שוב, אל תקחי מקום הזה. הם לא לקחו מקום, אל תקחי מקום גם.
כן, נכון. זה יותר קל לי לא לקחת מקום, אני חייבת לציין.
בטח זה לא פגיע, זה לא חשוף, זה לא אומר אני כאן.
קודם כל אני ממליצה לא להיות ראשונים בהצגה עצמית, בדיוק מהסיבה שאמרת, אבל כן, אני חושבת שבסוף זה אחריות שלנו, אם התאמנת ואת יודעת לארוז את הסיפור שלך, יש לך את זה ויש לך מה להביא, אז גם אם זה לקח יותר מדקה, שוב, זה כל כך שלנו עם עצמנו, הלא נעים הזה ו... לא לתפוס מקום, ו... אז אני חושבת שזה קריטי, אני אגיד, אם מסתכלים על האמריקאים, בחלק מהדברים אולי יש להם מה ללמוד מאיתנו, אבל יש גם המון דברים שלנו יש ללמוד מהם, הם יודעים לעשות הצגה עצמית, הם יודעים לקחת את כל העשייה שלהם, ולהציג את זה, אני סיפרת הסיפור שסיפרתי לכנרת, היום עלי, על טוני רובינס, שאיריס השותפה שלי, עבדה איתו בהפקה שהוא היה עכשיו בארץ, מכירה אותו שנים, יש לה עליו דעה מאוד מגובשת, יודעת בדיוק מה העשייה שלו, מה הערך שלו וכולי, והיא הייתה בוובינר שהוא עשה למיליון איש, אוקיי? אני מתלהבת שאני עושה זום ל-100, הוא עשה וובינר למיליון. בתחילת הוובינר, הוא הציג את עצמו. הוא הציג את עצמו, העשייה שלו, לאורך השנים, הניסיון שלו, עם מי הוא עבד. עכשיו, כל מי שבא לוובינר, כולם יודעים מי זה טוני רובינס, אוקיי? כולם, אם לא היו, אז ראו משהו, הקליפים שלו וכולי, בטח מי שנרשם לוובינר. והיא אמרה לי שזה היה נורא נורא חזק, שהוא השקיע בזה זמן, והוא לא אמר, נו, עזבו, אתם כבר מכירים אותי, אני סלב מפורסם. הוא הרז את כל העשייה, אבל מה שהיה לה הכי חזק, שכשהוא סיים את ההצגה העצמית, היא אומרת לי, גלית, ממש רציתי לקנות ממנו, כאילו שכחתי את כל מה שאני יודעת עליו, אמרתי, וואו, איזה בן אדם, איזה מרשים, איזה תותח, כאילו, זה עשה את העבודה. חזרתיות, אנחנו יודעות, כאילו, מטמיעה מסרים, אז גם בהצגה עצמית, הכל לא משעמם אותי לשמוע מה כל אחת עושה, גם בפעם המאה. זה עוזר לי לסדר את ההצגה העצמית שלי, זה עוזר לי להיות בנוכחות ובקרדיטציה לדברים שעשיתי, זאת אומרת, אתם דרך ההצגה העצמית שלכן, עוזרות לי לסדר את ההצגה העצמית שלי.
אז לקראת סיום שני דברים. א', גלי תיתן כמה טיפים עיקריים להצגה עצמית טובה, ואחר כך אנחנו ננסה בעצמנו גם. יאללה, גלית.
אז קודם כל קרדיטציה, אנשים בעצם שואלים את עצמם, למה היא להקשיב לה? כאילו מי היא שתדבר איתי על הנושא הזה? אז מי היא שתדבר איתי על מיקרוקופי, או מי היא שתדבר איתי על קהילות? ובעצם דרך ההצגה העצמית, אני עונה להם על השאלה הזאת כמה שיותר מהר. כי אם אני לא עונה עליה מהר בהתחלה, לא משנה אם זה סדנה או הרצאה או סוג של מפגש, ואני אענה עליה רק בסוף או תוך כדי הדברים, הם יאבדו אותי, ודיברנו על זה על הקשר עם הקהל ויצירת אמון, ככל שאני אענה על זה יותר מהר, הם יגידו, אוקיי, אני מקשיב לה. הדבר השני הוא להיות ספציפיים, שזה בכלל המסר שלי, גם בכתיבה, גם בבניית הרצאות, גם בהודות באתר, וגם בהצגה עצמית, כי בסוף זה מה שזוכרים, כי אם אני משאירה הכל ברמת הכותרות קלישאות, עוד אנשים מן הסתם תהיה להם הצגה עצמית דומה. אם אני נותנת בספציפיות דוגמאות של אנשים שעבדתי איתם, ארגונים שאני עובדת איתם, ממש שמות, מספרים, זאת אומרת, אני לא זוכרת איך קוראים לספר של כנרת, אני זוכרת את המספר 50, אוקיי? אני אזכור את השמות של הקהילות שהדר מנהלת, או את הארגון הראשון שנתן באמון. שוב, אם אתם באים מעולמות תוכן אחרים, אז גם מחזורים של כספים מאוד עובד, או הסטארט-אפ שאני הכי גאה בו עשה אקזיט של, או השמות של האנשים שהכי שמחתי לעבוד איתם, אז ספציפיות, רלוונטי ובלתי צפוי, שדיברנו על זה, שמצד אחד חייב להיות רלוונטי למסרים שאתן רוצות להעביר, רלוונטי לקהל, אם הקהל הוא בני נוער, או אם הקהל הוא פנסיונרים, האם הקהל בא לשמוע אתכם על הפן המקצועי, או בא לקבל ערך אחר, אז רלוונטי, ויחד עם זה לתת טוויסטים. הטוויסטים יכולים להיות אישיים, אבל לאו דווקא, יכולים להיות טוויסטים ממקום של הומור, זה יכול להיות טוויסט ממקום של משהו אחד שלא יודעים עליי, או אני לא מאמינה שאני מספרת לכם את זה, אבל, או זה פעם ראשונה שאני מספרת לכם את זה, כל מיני דברים כאלה, אז לתת שם טוויסטים. העיקרון האחרון זה לעוף על עצמך, אבל באנושיות. זאת אומרת, אני כן נותנת לכם לגיטימציה, עוף על עצמכם, אבל גם תהיו אנושיים ופגיעים. כאילו, אל תבואו עם גלימת הסופר הירו כל יכול וגיבור על, כי זה מייצר שוב יותר רחוק ממכם. אז מבחינת תרגול, אז חוץ ממי אני ומה אני עושה, עם מספרים, שמות ודוגמאות, אז אחרי שאני אורזת את הכל, אני ממליצה גם בסוף, שוב, זה תלוי מקום ומקרה וקהל וכולי, אפשר לתת גם שורה של הנאה לפעולה. זאת אומרת, האם נורא בא לי לבקש משהו? אני רוצה שתגידי לי אחרי כל זה, אם יש משהו שאנחנו יכולות לעשות ביחד.
קרה לי בכמה הרצאות קטנות, שאת שזה היה רלוונטי לקהל וזה, שאמרתי שאני רווקה, ואם יש לכם מישהו מעניין להכיר לי, אז תפנו אליי אחר כך.
מושלם, וזה מושלם. גם בלתי צפוי, עשית פה את הכל. אפשר שאלה גם בסוף לשאול, בסוף ההצגה עצמית, וגם לתת רעיון. ואני רוצה כבר עכשיו לתת לכם רעיון להמשך, אוקיי? אחד הדברים שאני תמיד הייתי עושה בהצגה עצמית, זה להגיד, ואני אשמח אם יהיה משהו אחד שאתם לוקחים מכל מה שאני מדברת פה, שתגידו לי אחר כך מה הוא היה. אז אפשר לעשות איזושהי ענה לפעולה שגם תכוון את האנשים. יאללה, בהצלחה.
טוב.
יאללה.
אוקיי, אז בשלב הזה עצרנו את ההקלטה, וכל אחת מאיתנו כתבה בנפרד את ההצגה העצמית שלה, לפי הטיפים של גלית. אחרי כמה דקות חזרנו להקריא לה את מה שכתבנו, ולקבל ממנו פידבק. אני הקראתי ראשונה, וככה זה נשמע. אני קצת לחוצה, אפילו מתרגשת. טוב, ניסיתי ללכת על פורמט אחר ממה שאני עושה בדרך כלל. כתבתי את זה כהצגה עצמית להרצאה. אז ככה, נעים להכיר, אני הדר ביסמוט, ומעבר לזה שגדלתי במושב הכי יפה בארץ, מושב אמירים, אני גם מחברת אנשים אחד לשנייה ולארגונים, בדרך כלל אני עושה את זה דרך קהילות שהן גם פיזיות וגם דיגיטליות, עד היום הקמתי מעל ל-35 קהילות, הגדולה מביניהם היא אנשי העולם החדש עם 40,000 חברים, והכשרתי 52 אנשים להוביל קהילות בעצמם, בפרויקטים שאני הובלתי או שהייתי חלק, לא, בפרויקטים שאני הובלתי. אני מתנצלת, כל פעם אני...
זה מעולה.
זה מצוין.
אוקיי. אחד הפרויקטים שאני הכי גאה בהם הוא פרויקט השכונות של קהילת אנשי העולם החדש, אליו רשומים 3,500 אנשים שנפגשים מדי חודש בעיר המגורים שלהם כדי לדבר על אתגרים בבניית קריירה בעולם החדש. מעבר לזה אני עובדת עם ארגונים, לא מעבר לזה, לא יודעת איך להגיד, אבל אני עובדת עם ארגונים גדולים וקטנים כמו אינטל, בנק לאומי, אגף עתודות לישראל, שתיל ועוד. זהו, זה מה שכתבתי.
את מהממת. אני מתרגשת בשבילך.
קודם כל, ההצגה עצמית שלך מצוינת, קרדיטציה מעולה, יש לך המון דוגמאות והמון מספרים, זה מאוד מרגיש למי ששומע שאת ממש לא עפה על עצמך, זאת אומרת, הרבה פעמים לנו זה מרגיש כאילו, מה, איזה שחצני זה להגיד, ככה ועשיתי ככה, ואני עם זה עובד ועם זה עובד, אבל אני יכולה להגיד לך מהצד, שזה ממש לא נשמע משתחצן, זה נשמע שאת נותנת עובדות כדי לתמוך במה שאת עושה, זה באמת נותן לי את הביטחון שאני יושבת עכשיו עם מישהי שיודעת על מה היא מדברת, כאילו את עוזרת לי לביטחון שלי כשאני מקשיבה לך, מה שקרה נורא מעניין וזה באמת הרבה פעמים צריך להתאמן על זה, על לשים נקודה, לנשום משפט חדש, לא פחות חשוב מלהתאמן על מה שכן אומרים, גם צריך להתאמן על איפה מסיימים את המשפט, אז הייתה הדגמה בלייב, אבל זה קורה להרבה מאיתנו, אז חשוב לשים לב לזה, ולדעת פה אני עוצרת, את יכולה להשתמש במילה במקביל, כאילו את עושה את כל זה, ובמקביל את גם עובדת עם הארגונים, אז כאילו לי עבדה המילה במקביל, ולגבי הסגיר, הייתי דווקא סוגרת עם משהו קטן, כאילו, כי יש לך כזה 3,000, 40,000, 35,000, כאלה מספרים נורא מרשים וגדולים, והייתי סוגרת כזה עם אנקדוטה ושהיא קטנה, ואחרי כל המספרים הגדולים, אז אני רק רוצה להגיד, שעד היום רצתי, לא יודעת מה, 0.5 קילומטר, או ש...
זה נכון, זה נכון, זה באמת מה שרצתי.
אז גם להביא איזה אנקדוטה שטיפונת כאילו, לוקחת את כל המספרים הגדולים וקצת מכניסה בהם הומור, אני מאוד אוהבת שכמו שאני מתחילה גם ככה לסיים, כאילו לייצר איזשהו מעגל, כמו בסיפור, אז הייתי סוגרת גם עם המוטיב הזה של מספרים, אבל דווקא עם מספר קטן, כאילו להביא את האנושיות שבך.
מהמם.
כל הכבוד, עשית את זה מול.
ייי. יאללה.
אוקיי, אז גם אני הכנתי הצגה עצמית לפתיחה של סדנה, סדנת מיקרוקופי, שזה בדרך כלל סדנה של יום שלם, וגם מול אנשים שיודעים כבר מה זה מיקרוקופי. טוב, אז היי, קוראים לי כנרת, כנרת יפרח, אני מנהלת את סטודיו נמלה למיקרוקופי. מלא שואלים אותי למה נמלה, אז אני אגיע לזה גם עוד מעט. כמו שאתם רואים, אני מעבירה סדנאות ומרצה, גם בארגונים וגם בכנסים יותר גדולים. מיקרוקופי זה נושא מאוד מאוד חם עכשיו, גם בארץ וגם בעולם, אז בלי עין רע יש הרבה סדנאות והרצאות. אבל ממש חשוב לי להגיד שחוץ מללמד, אני גם תמיד תמיד כותבת מיקרוקופי ועושה אפיוני שפה בפועל. פה בארץ אני עובדת עם הארגונים המובילים בכל תחום, אם זה בנק הפועלים בפיננסים, בפלאפון, בתקשורת, זאפ מתחתנים, ביימי שאני מניחה שרובכם מכירים, סיבוס ועוד ארגונים בסדר גודל כזה. חוץ מזה אני מנהלת את קהילת מיקרוקופים, שאם אתם פה אתם כנראה מכירים אותה. זאת קהילה של 12,000 אנשי מוצר, שיווק, אפיון UX, מעצבים, קהילה מאוד פעילה, יש לנו מפגשים גם בעולם האמיתי, וגם קבוצת פייסבוק, עם המון מעורבות, אתם מאוד מוזמנים להתייעץ שם גם, להעלות מסכים שלכם, לשאול שאלות, קבוצה מאוד מאוד נדיבה. אבל הדבר שאני הכי גאה בו, הוא הספר שלי, כתבתי ספר שקוראים לו מיקרוקופי המדריך המלא, ספר סופר פרקטי, שממש יכול לעזור לכל אחד ואחת בקהילת המוצר לכתוב מיקרוקופי בעצמם. לשמחתי הוא תורגם לעוד 4 שפות חוץ מעברית, וקבלו סקופ, ממש לפני יומיים סגרתי חוזה עם הוצאה לאור יפנית, ותוך שנה יהיה ספר גם ביפנית.
וואו.
שזה ממש ממש משמח. אני ממש גאה בספר הזה, הוא נמכר ביותר מ-50 מדינות, ומאפייני UX וכותבים מכל העולם ממש שולחים לי אימיילים ואומרים שהספר מונח להם על השולחן ושהם כותבים איתו. אתם אגב מקבלים אותו במתנה, כי מי שנמצא בסדנה מקבל במתנה.
חיכיתי שתגידי את זה.
דבר אחרון, את הדרך שלי בתוכן ובכתיבה התחלתי כעורכת לשונית. ולכן לעסק שלי קוראים נמלה, זה שם שניתן לפני 10 שנים, כי עריכה לשונית היא עבודת נמלים, ואפילו שאנחנו מדברות פה על מיקרוקופי, אני ממש מזמינה אתכם, אם יש לכם כל מיני פינות לא סגורות בעריכה לשונית, יודים ובבים ופסיקים ומלא דברים שאתם מתלבטים בהם כל הזמן, אז ממש מוזמנים להעלות אותם פה, אני יודעת את כל השיט של האקדמיה, ואני אשמח לסגור לכם את הפינות האלה. זהו.
ייי.
קודם כל מעולה, יש בטונציה שלך משהו שכאילו אני מאמינה לכל מה שאת אומרת, סומכת עלייך, נכון? זה כזה.
אפילו זה שאת מוסיפה את כל השיט הזה, כאילו יש בזה משהו מאוד בגובה העיניים.
אני חושבת גם שיש המון מקום גם לאיך אנחנו מדברות, ולא רק למה, כי התייחסנו המון למה אנחנו אומרות, טייטלים שלנו, מה אנחנו עושות, קצת אישי, קצת רגשי, אבל יש גם המון לאיך אנחנו מדברות. שמנו לב לזה גם אצלכן, זאת אומרת שאתם מדברות, גם בטון דיבור וגם במילים הקטנות ובניואנסים, אז יש משהו שהוא מצד אחד מביא משהו אנושי, הוא לא טק, 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 רשימת מקולת, סיבי, קורות חיים, אבל מצד שני יש עם זה גם משהו מאוד מקצועי. אני פחות ממליצה להגיד אני אגיע לזה גם, אם את רוצה להגיע תגיעי לזה, אם את לא אומרת את זה אז אל תגיד, את יכולה או להגיד בסוף, ולסטודיו שלי קוראים נמלה, למה, טה-טה-טה-טה, או להגיד את זה בהתחלה,
okay.
לא הייתי מפצלת, הייתי קצת מסדרת את המעברים, חוץ מזה, או אבל הדבר שאני, למה אבל? הדבר שאני הכי גאה בו הוא, כי זה לא אחד על חשבון השני, וזה לא רד אתה, אתה יותר, אלא אני גם וגם וגם וגם, אני כן הייתי ממליצה כנרת שתשימי גם קצת מספרים, איקס ארגונים שכבר נכנסו לתמונה הזאת, או בכמה ארגונים כבר יש אנשי מיקרוקופי, או כמה הקהילה גדלה, אם את באה לסדנה בארגון שאנשים לא יודעים, כן יודעים, אז תני לזה גם חיזוק, אני חושבת לעלייה של התחום הזה, זהו, אבל מאמן. בלי אבל, מהמם.
ייי.
טוב, את התרגיל המעולה הזה שאני עדיין כאילו מתרגשת מזה שכתבתי והקראתי עכשיו, אנחנו נעלה לקבוצה בפייסבוק, ואנחנו מאוד נשמח לשמוע אתכם ואתכן מתאמנות על זה איתנו.
טוב, גלית, תודה רבה רבה.
תודה שחיברתם אותי למילה כמו אומץ, זה הכי לא מובן מאליו.
אז לקראת סיום רק אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, על הקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא שטיח אדום. זהו, ביי.
ביי.
ביי ביי.